טוב. חלק מהדברים שמעתם כבר בשנים שעברו, וזו בעייתם של אלה שבאים אחרי, שנה אחרי שנה ליום עיון על חנוכה. אבל אין ברירה, כל שנה זה אותו חנוכה, ולכן חייבים לחזור על דברים בסיסיים שקשורים לחג הזה, למרות שגם אמרנו אותם שנה שעברה. יש עוד דבר, יש גם דברים, יש גם אנשים שמעולם לא שמעו את השיעורים פה, אז מגיע להם, ואחרים או שיחזרו ויהנו, או שיחזרו לא רוצה להגיד יסבלו. השאלה היא, כשאנחנו חוגגים את חג החנוכה, כידוע שהמעשה שבשבילו אנחנו עושים חג הוא כידוע השחרור הלאומי. כלומר, לפי ההלכה, כל פעם שעם ישראל יוצא מעבדות פוליטית לחירות פוליטית, הוא מחויב לחגוג. והוא מחויב לחגוג בחגיגה מסוג מיוחד, הוא חייב לעשות את זה על ידי אמירת הלל וקביעת יום חג. דברים האלה מפורשים במסכת פסחים דף קי"ז, שההלל תקנו אותו הנביאים שביניהם, כלומר נביאי ישראל, הם תקנו את אמירת ההלל על כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם, כשיוצאים ממנה אומרים אותו על גאולתם. אומר רש"י שם באותו מקום במסכת פסחים דף קי"ז עמוד א', כגון חנוכה. זאת אומרת שאמירת הלל בחנוכה מקורה בתקנת נביאים שנתקנה בשעת יציאת מצרים על ידי משה, אהרון ומרים. איך אני יודע שהנביאים שתקנו את זה הם משה, אהרון ומרים ולא נביאים אחרים? זה נראה אולי בהזדמנות אחרת לקראת יום העצמאות. אבל על כל פנים, יש פה תקנה עתיקה. יוצא לפי זה שכאשר החשמונאים תקנו את אמירת ההלל בחנוכה, הם לא תקנו את זה מדעתם. זה בעצם היה רק יישומה של תקנה קדומה שהייתה לפניהם. אם נסתכל בגמרא, באמת מה תקנו החשמונאים? הם תקנו, אתם זוכרים את הגמרא במסכת שבת, מהי חנוכה? נתנו רבנן, ב-25 בכסלו, תמניה יומנה דחנוכה אינון, דלה למשפט בעון, דלה לתעניה בעון, שכשנכנסו יוונים להיכל, לא, תגמרו כל השמנים שבהיכל וכו' וכו' וכו'. איך זה מסתיים? לשנה האחרת, קבעום ועשאום. במה? קבעום ועשאום? בהלל והודעה. זהו, זה מה שתקנו, תקנו להלל. מה עם הדלקת נרות? לא תקנו. לכן השאלה של הגמרא היא על הברכה שאנחנו מברכים בהדלקת הנרות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, שואלת הגמרא והיכן ציוונו. מדוע הגמרא אינה שואלת את זה על ההלל? מדוע אינה הגמרא שואלת איפה ציוונו לקרוא את ההלל או לגמור את ההלל? מדוע הגמרא אינה שואלת? כי זה ברור היכן ציוונו. ציוונו בתקנת הנביאים בשעת יציאת מצרים. בסדר? השאלה היא על נר חנוכה שלא מצאנו שהחשמונאים תקנו, אז מדוע אנחנו מברכים וציוונו להדליק נר חנוכה? זאת בעצם השאלה האמיתית של הגמרא. אבל ביסודו של דבר, אם כן, המצווה העיקרית של היום הזה הוא ההלל. וההלל, כפי שאמרנו, נאמר על שחרור ממלכות. נאמר, והדברים מבוארים, בפסיקתא רבתי. בפסיקתא רבתי, כן? שאלה יפה. בסדר, אני מוכן להתייחס לזה בהמשך. כן, אבל לכאורה לא, כשהמלכות ביטה לכאורה לא. אם כן, בפסקה דחנוכה, יש שם שתי פסקתות דחנוכה בתוך הפסקתא רבתי, אז שם בפסקה הראשונה דחנוכה, יש שם שאלה מדוע לא אומרים הלל בפורים, ואז הפסקתא עונה, משום שבפורים, הרי נשארנו עבדי אנטיוכוס, ואי אפשר לומר הללויה, הללו עבדי השם, ולא עבדי אחשוורוש, אבל מלכות יוון שאיבדה הקדוש ברוך הוא התחילו לומר המנון והלל הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס. זאת אומרת, ובאמת שמה הגמרא, הפסיקתא אומרת שאין אומרין אותו, את ההלל, אלא על אובדנה של מלכות. כן, ובזה הפסיקתא מכריעה במחלוקת האמוראים במסכת מגילה מדוע לא אומרים הלל בפורים, ואז בעצם יוצא שאין אומרים הלל, אלא כשיש שחרור מעבדות לחירות. כן, זאת ההכרעה של הפסיקתא. זאת אומרת שחג העצמאות שלנו, של ימי בית שני, הוא חג החנוכה. לפי זה יש לנו שלושה חגי עצמאות כנגד שלושת הפעמים שיצאנו מעבדות לחירות בהיסטוריה. חג העצמאות הראשון שבו יצאנו מעבדות פרעה, אז יש הלל בפסח, וכנגד העצמאות השנייה בימי היוונים הלל של חנוכה, וכנגד העצמאות מן האימפריה הבריטית הלל ביום העצמאות. כן, זה בעצם היסוד של החג הזה. השאלה היא מדוע אומרים את ההלל שמונה ימים ולא רק יום אחד כפי שהיה לכאורה ראוי. על זה אומרת הפסיקתא שמכיוון שנספח השמן נמשך שמונה ימים, אנחנו ממשיכים יחד עמו את ההלל שמונה ימים. לפי העיקרון שנאמר אל השם ויער לנו, אז יש מכן אזכור גם כן לנס הנרות בתוך ההלל, וזה מדביק אחרי שיש יסוד בקביעת ההלל בגלל העצמאות, יש מקום להמשכת אמירת ההלל שמונת ימים בגלל הנרות. כן.
אם זה לא קשור לנס, אם זה קשור לשיפור מהמתים,
נכון, זה מה ששאלתי.
אז למה בגלל הנס, אנחנו לא מוכנים על הנס,
ממשיכים. כלומר זה כמו, זה היה, מצאו עצמאות והיה בא כדי לומר הלל יום אחד ונעשה נס והדליקו את ההלל שמונה ימים.
השיפור
ממשיך, מה הקשר לנס? כן, אבל הנס התלכד מזה מאורע ניסי. אז לכן כשאנחנו רוצים לקבוע את אופי אמירת ההלל על השחרור, אנחנו מסתמכים על המאורע הניסי לצורך זה. בסדר? טוב, אפשר להביא ראיות לזה. אני לא סתם אומר, המאירי אומר את מה שאמרת. המאירי לא אומר את זה ככה, המאירי שואל שאלה אחרת. המאירי שואל מדוע מדליקים את הנרות שמונה ימים והלא ביום הראשון לא היה נס, נכון? זה שאלת הבית יוסף המפורסמת. מה אומר המאירי? הוא אומר, מכיוון ש... היום הראשון הוא בגלל השחרור מן המלחמה, כלומר ניצחון במלחמה והשחרור מאויבינו. לכן אפשר גם להדליק את הנרות שמונה ימים. יוצא לפי אמירי שמצוות הדלקת הנר הייתה צריכה להיות רק מהיום השני ואילך, ואמירת ההלל רק ביום הראשון. אם היינו כאלה פורמליסטים של ההלכה, היינו אומרים יום ראשון תאמרו הלל, מיום שני ואילך תדליקו נרות. אבל אומר לך אמירי, מכיוון שהיה גם שחרור, אז אתה מדליק את הנרות, זכר לנס פך השמן, גם ביום הראשון. זאת אומרת שברגע שיש לך סיבה לקשור את סיבת החג בעוד משהו, אתה ממשיך את העניינים. אתם ברור לך? בסדר. עכשיו, אם כן, אנחנו מציינים ביום הזה את עצמאותנו כמובן. כן? ברור שלא היינו עושים חג על נס פך השמן לבד. למשל, אם היינו עושים חג על זה ששמן דלק יותר מן הראוי, אז היינו צריכים לעשות חג חנינה בן דוסה, נכון? חג רבי חנינה. למה? כי רבי חנינה בן דוסה בכלל לא היה לו שמן, היה לו חומץ, והוא הדליק את החומץ ודלק כשמן, אז היינו צריכים לעשות חג חנינה. עובדה שאנחנו לא עושים על ניסים חגים. כן, זהו. אז מה שקובע לנו זה לא העובדה שנעשה נס, מה שחשוב לנו שזה נעשה לכלל ישראל, זה מה שקובע. ברור? כמו שמשל מצאנו גם שאלישע הנביא לקח אסוך שמן קטן ועשה מזה אקטוליטרים רבים של שמן. לא מצאנו שעושים חג אלישע, למרות שכמות השמן שהתרבתה שם הרבה יותר גדולה ממה שקרה במנורה של החשמונאים. אם כן, ברור שלא על נס פך השמן אנחנו עושים את החג, אלא על העצמאות המדינית. כן. אתה
מבין שהנס קרה בגלל המאורע הלאומי?
בוודאי. כך מסביר המהר"ל, שהנס, כפי שאתה אומר, קרה בגלל המאורע הלאומי. אומר המהר"ל, מפני קטני האמונה שהיו אומרים שאין פה נס כלל, שהרי השחרור נעשה בדרכי מלחמה טבעיות, לכן היה צורך להעיד מפני קטני האמונה שזאת הייתה, זה היה בהשגחה אלוהית, ולכן נעשה נס פך השמן. ברור? בימינו יש כאלה שאומרים שמכיוון שמלחמת העצמאות נעשתה בדרכי הטבע בלבד, הרי שאין בה נס, כן? ולכן הם מחכים שיהיה נס פך השמן. אומר המהר"ל על אלה שזה מקטני אמונה. ברור? הוא זקוק לנס במנורה כדי להאמין שזה מעשה השם הגדול. זאת אומרת, זה שהשתחררנו מעול היוונים אחרי 180 שנה של שעבוד יווני, זה כלום. אבל זה שהנר דלק, זה באמת כדאי לעשות מזה חג. אין, שם היד השם. כן, זה קטנות כזאת. כן, מתי?
אז
אתה רוצה לנס
את זה למי שלא מאמין?
נכון. בכלל כך אומר הרלב"ג, מפני מה הקדוש ברוך הוא משנה את סדרי הטבע? כך שואל הרלב"ג, למה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לפעמים? אומר הרלב"ג שזה בשביל הטיפשים, כי הרי גדולי האמונה, גדולי החוכמה, כגון האבות, לא היו זקוקים לניסים כלל, כך גם אומר רבנו יהודה הלוי בספר הכוזרי, מאמר שני, שהאבות לא ראו ניסים מימיהם ואף על פי כן האמינו בקדוש ברוך הוא. טוב? אבל ההמון התמים הוא זקוק לניסים ולכן עושים לו. טוב? כך מסביר גם הרלב"ג. אתה אומר שבגמרא כתוב שההלל הוא לא בגלל השחרור הלאומי אלא בגלל שהטימו את כל השמנים וכו', נכון? אז נראה לי להשיב לך שני דברים. א', ששכחת מה שהבאתי בתחילת השיעור את הגמרא המפורשת במסכת פסחים קי"ז עמוד א', שהגמרא אומרת שהלל נאמר כל פעם שנגאלים, ורש"י אומר כיום חנוכה, נגאלים. רק רגע, כי הגמרא בשבת יודעת את הגמרא בפסחים. דבר שני, וגם במסכת שבת כתוב במפורש, וכשגברה, מה כתוב בהמשך? מלכות, את חשמונאי, נכון? או, גברה מלכות, את חשמונאי. אם תסתכל, מיך אני יודע שכך צריך לקרוא את הגמרא, כי ככה הרמב״ם קרא את הגמרא. איך כותב הרמב״ם? זוכרים? בהלכות חנוכה? בפרק ג' הלכה א', בימי בית שני, כשמלכו מלכי יוון, וכו' וכו', נכון? עשו הרבה צרות לסדר. מישהו קרא לכם את זה בשיעורים היום או לא? לא? אז תביאו בבקשה זמנים של הרמב״ם. אני משוכנע שמישהו קרא את זה. בבית שני כשמלכי יוון, אגב יש טעות דפוס פה, כתוב כשמלכו יוון, הצדיק מלכי יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם והצילם. איך הקדוש ברוך הוא הושיעם והצילם? וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם. זאת אומרת, כשצהל מנצח זה הקדוש ברוך הוא גואל, כן? זה ככה מגביר הרמב״ם, כן? והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. אז על מה עושים חנוכה לפי הרמב״ם? על זה שחזרה המלכות. איך הרמב״ם יודע? הוא קרא את זה במסכת שבת. איך הוא קרא במסר שבת? כשגברה מלכות בית חשמונה. בסדר? חזר מיד.
השלטון חזר מיד.
ברגע שמה, מי ניתן להם לחנוך את המקדש אם אין להם שלטון?
חלק מהארץ.
לא על כל הארץ. לקח זמן שיקבשו את הכל. אבל חזרה מלכות מאותה שעה באזור ירושלים בלבד. אבל אחר כך זה המשיך יתר על 200 שנה. כן? מי מלך ב-200 שנה האלה? אנשים טובים. כן? כן? יוחנן הורקנוס שהרג את אמא שלו ואת האח שלו. וינאי אלכסנדר שהרג את הסנהדרין. והורדוס שמלך בזרוע מכוח הרומאים והרג את הרבנים. ואגריפס הראשון שקנה את המלכות מקלאודיוס קיסר. בכסף, ושהוא נכנס לחובות ואז הוא מצא איזה רומאית שהייתה מוכנה לתת לו את הכסף והוא יכול לטובות הנאה. בקיצור, הוא גם עזר לקלאודיוס להיות קיסר, אז הוא נתן לו להיות מלך יהודה. ואגריפס השני שבכלל שלח גדודים כדי לעזור לטיטוס לכבוש את ירושלים, אז בכלל, בקיצור, ועל זה אומרים הלל. אנחנו אומרים הלל על זה שחזרנו למלכות של שודדים עלינו. על זה אנחנו אומרים הלל. מיקי יותר טוב להיות נתון לגרוע שביהודים מאשר להיות תחת עולו של הטוב שבגויים. כן. בפסח אומרים הלל שלם, ביום הראשון. ביום הראשון אומרים הלל שלם. כי מספיק היום אחד. למה להגיד יותר מיום אחד? זה מסיבות אחרות. אבל מי שלא יאמר הלל יום אחד בפסח, הוא עבריין. חייבים להגיד הלל שלם בפסח. על מה זה? על זה שהקדוש ברוך הוא הרג את הבכורות, נכון? על מה אומרים את ההלל? על מכת בכורות אומרים הלל, שזה היה הרגע של השחרור, שאז קם פרעה ושחרר אותנו. מכאן שאומרים הלל על מפלת אויבינו, או מנפול אויביך תשמח, כן? אז מה תגידו? אבל כתוב אל תשמח. ודאי, כשאויביך רק נפל הוא לא מת, אל תשמח, לך תדע מה הוא יעשה לך. הוא ביקש לו, אל יגל ליבך. האמת היא, זה מפורש במשך הפסוק, מה שאני אומר לכם, זה פשוט הפסוק. כי הרי כתוב, פן יראה השם ורע בעיניו והשיב מעליו אפו. אם הוא מת, איך ישיב מעליו אפו? אלא לכן נאמר, וייר ישראל את מצרים, מת על שפת הים, אז ישיר משה.
הלא הוא
מלא. הלא הוא מלא. אומרים הלל ביום הראשון, גם על קריאת ים סוף. טוב, אני לא רוצה עכשיו להתחיל את כל הדיון הזה. יש לי הרבה מה להשיב על הדברים האלה, אבל זה לא הזמן. אני רוצה פה להסביר מה שקורה בחנוכה. בחנוכה אנחנו נהלג, אם כן, על עצמאות, כך אומר הרמב״ם. אחר כך הרמב״ם מביא דבר שני. וכשגברו ישראל על אלוהיהם ואיבדו בחמישה ועשרים בחודש כסלו היה. ונכנסו להיכל, ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד, ולא יבואו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. זאת אומרת, קרו שני דברים. הדבר העיקרי, חזרה העצמאות לישראל. העצמאות המדינית, והרמב״ם קורא לה מלכות. אז שלא יספרו ששלטון חילוני זה לא מלכות. דבר שני, קרה עוד משהו, נס פח השמן. בסדר? ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור, מה הם התקינו? שני דברים. הדבר הראשון, שיהיו ימי, שמונת הימים האלו שתחילתן מליל חמישה ועשרים בכסלב, ימי שמחה והלל, כי אתם אומרים שההלל הוא הדבר הראשון. דבר שני, הוא מדליקין בו הנרות, בין הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה, להודיע ולפרסם את הנס. זאת אומרת שהנרות זה הנס פח השמן וההלל על העצמאות. ומהי המצווה העיקרית? כפי שאמרנו, ההלל. כן, בני, דבר.
אם אמרנו שהרבב אומר שנס
פח השמן... שניסים בכלל.
לא, מולד באנשים שהתפשרים,
זה המהר"ל.
למה אנחנו מדליקים נרות עכשיו באמת?
למה אנחנו מתפשרים? אנחנו זקוקים למשהו שיעיד לנו שהמעשה הזה היה יד השם. בסדר? גם אנחנו קטני אמונה, מה אתה רוצה? זה לא עדות לאומות העולם. פרסומי ניסה לפי ההלכה זה כלפי יהודים. מקום שאין יהודים, אין פרסומי ניסה.
בסדר? פרסומי ניסה עושים באותה תקופה, למה צריכים לעשות את זה היום? היום שכל אחד יגיד לעצמו,
לא דווקא על החלון. בבית אתה יכול לדבר
כאן, מה העניין?
כדי שכל היהודים ידעו. מה הבעיה?
שמה שהיה אז?
כן, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, לא? לא מבין את הבעיה. למה אתה אוכל מצה בליל הסדר? כדי לזכור שיצאת ממצרים. כן. למה אתה עושה מנגל ביום העצמאות? לא, לא, לא. כן, כן. טוב, זה כשנלמד היום העצמאות אני אענה לך, בסדר? זה נושא לשיעור בפני עצמו, בסדר? אז תסלח לי עכשיו, זה לא... עכשיו, כן, המאורע הזה של השחרור הלאומי, הוא התחיל במרידה. התחיל במרידה. מרדו בשלטון של אומות העולם. השאלה היא, מהו המעשה שהחל את המרד? יש אומרים, מה שכתוב בספר המכבים, הלא הוא ספר החשמונאים. החשמונאים ומכבים זה אותו ספר. נאמר בספר המכבים שהמעשה היה כשמתתיהו, כהן גדול, מכנים אותו כהן גדול, זה בכבוד, חתך את הראש של איזה יהודי שרצה להקריב חזיר על המזבח של עבודה זרה, והוא הרג גם את היוונים שהביאו את החזיר וכו' וכו'. בקיצור, רשע שם, הוא אמר, אצלי בכפר שלי לא עובדים עבודה זרה, מי שבא אני חותך לו את הראש, חתך את הראש, ככה התחיל המרד. בסדר? ככה זה התחיל. אם כן, למה קינאו אבותינו? הם קינאו לעבודה זרה. כן? איך אפשר לעבוד עבודה זרה? זה הסקנדל. זה הסיפור בספר חשמונאים, וזה לא הסיפור אצל חז"ל. במדרשי חז"ל אנחנו מוצאים משהו אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי. יש סיפור שקשור לסוגיה במסכת כתובות, שבזמן היוונים הייתה גזרה, נקראת גזרת הגמון. מהי גזרת הגמון? זה נוהג מגונה שהיה קיים גם בימי הביניים, שהמושל, במקרה הזה המושל היווני, כל פעם שהייתה חתונה, וחתונות היו תמיד ביום רביעי, כך שהוא ידע בדיוק באיזה יום, וגם בליל רביעי, הוא ידע בדיוק מתי יש חופה, אז היה כלל שבתולה שנישאת נבעלת להגמון תחילה, ואחרי זה נותנים אותה לבעלה. מיד אחרי החופה באים החיילים של ההגמון, של השליט, של המושל היווני המקומי, לוקח את הקלה לבית ההגמון, ואחרי זה הוא מחזיר אותה לבעל. זה היה מקובל. כן? השאלה אם הדבר הזה הוא מותר או אסור, מה אתם אומרים? אסור? רגע. הגוי לא שואל אותנו. אני שואל, מה צריכה היהודיה המסכנה הזאת לעשות? יריב ועל יריב? לא נכון, היא אנוסה. כך אומרת הגמרא בכתובות. אם מצד זה שהיא אנוסה, מצד זה יריב ועל יריב, זה לא שייך, היא אנוסה. מה? שלא תתחתן? מה? מה עם מצד פרו ורבו?
לא, זה לא אנוסה.
אז מסופר בגמרא כזה דבר. מסופר שהבת של יוחנן כהן גדול הייתה צריכה להתחתן, עשו חופה לבן של אלעזר החשמונאי, ולאלעזר החשמונאי, ובאותו ערב באו כל גדולי ירושלים לשם, ככה מסופר. מסופר שבאו כל גדולי ירושלים לחופה. ודאי, הבת של הכהן הגדול מתחתנת, מי לא בא? וכולם ידעו מה יקרה בערב, אבל כולם שתקו, כי הרי הבשר היה חלה והירק היה בלי תולעים, והייתה המחיצה למהדרין, והמנגינה הייתה דתית, אפילו אמרו אוי 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 כל שתי שניות. אז אם כך, אמרו כל הרבנים וכל הסנהדרין היו שם, באו ואמרו מזל טוב לחתן, לכלה וכו'. כולם היו שמחים, חוץ מאדם אחד כמובן, הכלה. משופר שמע מעשה מזעזע במדרשים. יש כמה גרסאות למדרש הזה. הגרסה המקורית היא כנראה הגרסה שאני עומד עכשיו לצטט, שהיא עמדה באמצע האולם והורידה סמלתה ועמדה ערומה, ואז ביקשו אחיה להרוג אותה. יש מחלוקת במדרשים למה רצו להרוג אותה. הדעה האחת זה בגלל שמה יאמר ההגמון? מה יאמר ההגמון? אז עדיף להרוג אותה כדי שההגמון לא יכעס. והשנייה אומרת שהם עשו את זה בגלל הצניעות. את לא מתביישת? זאת אומרת, ואז היא אמרה, ואתם לא מתביישים? אתם יודעים מה שיהיה הערב ולא אכפת לכם? אז אמרו, טוב, את צודקת. במקום להרוג אותה, הלכו והרגו את ההגמון. וככה התחיל המרד. קרה בסופה. כן, ככה התחילה, יש אומרים שזה העניין שנשים היו באותו הנס, יש כאלה שקושרים את זה לזה, כן. זאת אומרת ש... אבל בלי זה, בלי העמידה התקיפה שלה, כולם היו אומרים מה הבעיה, הרי הלכתית אין פה בעיה. כן? לפי ההלכה זה מצוין. אבל זה לא מצוין לפי הרגש הלאומי. אם היא כהנת. אם היא לא כהנת, היא אונסת. או אם זה באונס, אם זה מרצון, אז כן. זה סוגיה בכתובות, כן? כן, אותו דבר. אם כן, אנחנו רואים שהמרד התחיל לא בגלל בעיה הלכתית של עבודה זרה, אלא בגלל בעיה לא הלכתית. כלומר, אם היא הייתה בחורה הנאמנת להלכה עד קצה האצבעות, המרד לא היה פורץ לעולם. כלומר, זה בא ללמדך מה קורה כאשר האדם מסתגר בדלת עמות של ההלכה בלבד. כשנחסר הרגש הלאומי. זאת הסיבה הפנימית לזה שכל כך הרבה הלכות בחנוכה קשורות להידור, כי זה הידור. להרוג את ההגמון זה הידור, ברור?
למה זה לא מצווה?
כי הרגש הלאומי הוא לא יכול להיות מצווה. התורה ניתנה ליהודים כדי להגיד ליהודים כיצד הם צריכים להתנהג, אבל התורה לא מלמדת אותנו מה זה להיות יהודי. כלומר, להיות יהודי זה קודם, ברור? זה דבר חשוב, אנחנו נראה שיש לזה גודל השלכות בהלכות חנוכה גם כן. כן, בבקשה. זה מדרש לכו נרננה וגם מדרש מעשה חנוכה. יש גם איזו גרסה כזאת בתוספתא. הגרסאות השונות של המדרש הזה מובאות במגילת תענית במהדורתו של בן ציון, במהדורה מדעית. שם בהקדמה הוא מביא כל הגרסאות של המדרש הזה. של שכחתי ש... בן ציון לוריא. כן, מהדורה המדעית של מגילת תענית. אני לא ערב שכל מה שכתוב במהדורה המדעית הזאת מקובל עליי, אבל מה שהוא מביא שם זה לא דברים שלו, זה ציטוט. כן. עכשיו, אם כך, אנחנו רואים פה שני צדדים של ראשית המרד. האם זה קנאות לעבודה זרה, או זה קנאות לצניעות של בנות ישראל. וזה שני צדדים שונים לגמרי. מה אתה רוצה? פחדו שהוא יכעס. לא, מה פתאום, מביאים לו אחת כזו, אני לא רוצה. כן, עכשיו, אם כן, הדבר הזה, שני הצדדים האלה, זה בספרות אחרת. הספרות שנכתבה לאומות העולם, כשבאנו להסביר לגויים מדוע מרדנו, אז כתבנו להם ביוונית, בספר החשמונאים, שזה בגלל עבודה זרה, בעיה של דת. אבל כשזה כלפי פנים, כן, במדרשים פנימיים ליהדות, אומרים שזה בגלל קדושת האומה. כן, זה אסטרטגיה ידועה. תמיד לגויים להסביר את הדברים במונחים של אמונה, וכלפי היהודים במונחים של קדושה.
כמו ארץ ישראל?
מה?
כמו ארץ ישראל?
כמו ארץ ישראל, נכון.
שמה?
אני לא יודע, אנחנו עכשיו לומדים את הסוגיה הזאת. אנחנו מסבירים עכשיו את הנושא הזה. בסדר? כן, בבקשה.
כלומר, למה אנחנו משתמשים לגבי הגויים לא ברגש לאומי, אלא בצד הדתי?
מדוע אנחנו לא מסבירים לגויים ברגש לאומי? כי הם לא מבינים. למשל, משה רבנו הלך לפרו. אמר לפרו, אנחנו חייבים להקריב קורבן לשם אלוהינו, שלושת ימים נלך במדבר, אתה מסכים? יש לנו בעיות, כן? מסיבות דתיות אנחנו חייבים לעשות את זה. יש סיכוי שפרו יסכים. אם משה בא לפרעה ואומר לו, תשמע, אנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל, נשבר לנו להיות תחת השלטון שלך, אז פרעה יגיד לא, נהיית, כן? עכשיו, מה אני רוצה לומר? יש, בעצם זה קשור לשני הסברים שנותן המהר"ל מפראג למהות מלכות יוון בספר שלו, נר מצווה, לעומת מה שהוא כותב בספר אור חדש. המהר"ל מפראג יש לו ספר על ענייני חנוכה, נקרא נר מצווה. יש לו ספר אחר בשם אור חדש על ענייני פורים. בשני הספרים האלה הוא מסביר את עניינן של המלכויות הגדולות, ואז הוא מסביר שמלכות יוון, וכך הוא מסביר בנר מצווה, מכוונת כנגד השכל. זאת אומרת, היא המאבק איתנו בתחום הרוחני. אין הפילוסופיה היוונית, העבודה זרה היוונית. כנגד זה יש תורת משה. ואילו בפירושו למגילת אסתר הוא מסביר שמלכות יוון כנגד הקדושה של בנות ישראל. וכנראה שיש קשר בין הדברים, כי מי שמקולקל בקדושת הגוף הוא גם מקולקל בדעות. מי שמקולקל בקדושת הגוף הוא גם מקולקל בדעות. אבל זה סוד של אחדות בין החומר לרוח שידוע ליהודים, איננו ידוע ליוונים. היוונים אינם יודעים שטומאה בתחום הברית זה גם טומאה מחשבתית, לכן אפשר להסביר להם את זה. אבל בספרים שלנו זה כן כתוב, והדברים מבוארים בדברי רש"י על פרשת זאת הברכה ובהקדמתו של רבנו סעדיה גאון למגילת אנטיוכס. מגילת אנטיוכס היא מגילה קדומה שנכתבה כנראה בימי בית שני, כתובה בארמית, שבה יש תיאור של נס חנוכה גם כן. כן, מה אתה רוצה?
בגלל היוונים, בגלל קצת הדעות, בגלל קצת הדעות,
זה בדיוק העניין. גדלים אצלם פילוסופים גדולים בתחום הרוח, וגדלים אצלם אנשים גדולים בתחום הגוף. אבל המחשבה ששני התחומים קשורים זלז, כלומר זה לזה, זה מחשבה יהודית. בסדר? תהייתי? לא, לאו דווקא. היו פילוסופים מושחתים והיו פילוסופים ישרים, אבל הם לא קשרו את גדלותם המחשבתית בתיקונם הגופני, המוסרי. כן.
אם אנחנו חושבים באופן ברור בשני הדברים, איך יכול לצמוח פילוסוף גדול שחוטא ב...
יפה מאוד. אם אנחנו קושרים בין שני הדברים, בין קדושת הגוף לגדולת המחשבה, יוצא שפילוסוף שטמא בגופו מוכרח לטעות בתחום המחשבה. ולכן אריסטו עם כל גדלותו טעה ביסודות המציאות, וכן אפלטון. מה? אנחנו מעללים אותם מצד חוכמתם, אנחנו יודעים שיש גבול, ולא קיבלו בכל דבר אל האמת. בסדר? בבקשה. נכון. עכשיו, ובכן, הדברים האלה מבוארים גם ברש"י, בפרשת זאת הברכה, וכן בהקדמת רבנו סעדיה גאון למגילת אנטיוכס. מגילת אנטיוכס, מגילה קדומה, כתובה בארמית, תורגמה לערבית על ידי רבנו סעדיה גאון וכתב עליה פירוש. מדפסת בסוף פירוש דניאל לרבנו סעדיה. ושם מבואר שמלחמת החשמונאים דרך אשר ניסיתו במסע תריבהו על ממריבה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שמרו עם מהפכה ובריתך ימצאו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. טוב, זה דברים פשוטים. הלוויים הם אנשי קודש. מה המשך? ברך השם חילו, שואל רבנו סעדיה, וכן שואל רש"י, איפה מצאנו חיל של בני לוי? אומר, זאת מלחמת בני חשמונאי. ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה. לא, זה האומר לאביו ולאמו. כן. ברך השם חילו, זה מלחמת בני חשמונאי, ופועל ידיו תרצה. מה המשך? מחץ מותניים כמיו ושנאיו מן יקומון. מה זה מחץ מותניים? פשוט זה להגיד, למחוץ את האויבים במותניים. אבל, מסביר רש"י, וכך מסביר גם רב סעדיה גאון, מותניים זה כינוי ליוון. איפה מצאנו את זה? בחלומו של דניאל, לא, חלומו של נבוכדנצר שפירשו דניאל, נבוכדנצר ראה את המלכויות בדמות ענק, פסל ענק, שראשו מזהב כנגד מלכות בבל, וידיו מכסף כנגד מלכות פרס, מותניו מנחושת כנגד יוון, ורגליו מחרס וברזל כנגד רומא. אם כן, יש כאן מותניים מנחושת. המותניים זה מקום הערווה. לכן מחץ מותניים כמיו, אלה שקמים עלינו כדי לטמא אותנו בתחום הזה. עכשיו, ממה זה עשוי המותניים האלה? מנחושת. נחושת, איזה צבע זה? אדום, צהוב. דומה לזהב. זה זהב מזויף. כן? אם מבריקים מאוד את הנחושת, זה נראה כמו זהב. אבל זה זהב מזויף. על זה אמר רבי יהודה הלוי, אל תפתח חוכמה יוונית אשר אין לה פירות כי אם פרחים. זה חיצוני, זה הקליפה של המציאות. הרי חכמיהם הגדולים נקראים אוהבי חוכמה, פילוסופיה. כן? אוהבי חוכמה. אהבת חוכמה, כן? זאת אומרת, זה לא חכמים, אלא אוהבים את החוכמה. זה מבחוץ. כן? אין לה פירות כי אם פרחים. כן? זה, אם כן, היסוד של ה... מרד, כדאי לדעת את זה. עכשיו, לפי זה אפשר גם להבין מדוע עם ישראל, כשהשתחרר מעול היוונים, החליט לציין את הדבר על ידי שמונה נרות. מאיפה זה בא? המנהג הזה להדליק ביום הראשון אחד, יום שני, שלישי, שלוש נרות, ארבע נרות, עד שמונה נרות. כפי שאמרנו בגמרא, לא מצאנו שהחשמונאים תיקנו את הדלקת הנרות. לכן שואלת הגמרא, והיכן ציוונו? איכן ציוון? איכן ציוון? אז על זה הגמרא נותנת שתי תשובות. תשובה אחת, בלא תסור. התורה אמרה, לא לסור מדברי הרבנים. כן, ועשית ככל אשר יורוך. לכן אפשר להגיד את הברכה כך, אשר קידשנו בנסותה וציוונו לשמוע לרבנים שאמרו לנו להדליק נר חנוכה. כן, ככה הרמב״ם מסביר את הברכה הזאת. כן. לפי זה, כל דבר שהרבנים תקנו, אנחנו מחויבים בלא תסור לקיים. זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, אין לך להבין את זה. כן, עיין בספר השורשים לרמב״ם, תראה פירוש הרמב״ן שם, ומה שפלפלו בדבר הזה לפה לשם, ובספר זוהר הרקיע לרשב"ץ, וכן הלאה. כן? מכאן בעירה. משם בעירה. עכשיו, זה לא מעניין אותנו כאלה. מה שחשוב לנו זה שהגמרא אומרת שהדלקת נר חנוכה אנחנו מחויבים בה בגלל שהרבנים אמרו. יוצא לפי ההסבר הזה של הגמרא שהרבנים, כנראה בית חשמונאי עצמם, כשהיו בראש הסנהדרין, תקנו להדליק נרות. כן, ככה זה נראה. תקנו להדליק נרות. אבל אחר כך יש פירוש, אבל זה לא כתוב בברייתא במפורש. יש פירוש שני באותה גמרא. אומרת הגמרא שנאמר שאל אביך ויגדך. כלומר, אבא שלך הדליק נר חנוכה, נכון? אז אתה חייב, מדין תורה, לעשות מה שאביך עשה. אם אביך הדליק נרות, אף אתה תדליק נרות. יוצא לפי זה שהדלקת הנרות התחילה כמנהג של העם, ומכיוון שהמנהג הזה השתרש הוא הופך להיות מצווה, ומכיוון שהוא הופך להיות מצווה אפשר לברך עליו, וציוונו לשמוע לאבותינו לעשות את מה שהם עושים. וזה השורש של ברכה על מנהגים. ידוע שיש מחלוקת הפוסקים האם מברכים על דבר שהוא מנהג או לא מברכים על דבר שהוא מנהג. למה לא מברכים על הסופגניות? נכון, זו שאלה. למה לא מברכים על הסופגניות? שאלה זו באמת נשאלה בגמרא במסכת סוכה לגבי הערבה. לפי מי שאומר שחבטת הערבה היא מנהג, שואלת הגמרא למה לא לברך. אז באמת הראשונים דנו על הדבר הזה, ואלה שאומרים שצריך לברך על מנהגים אומרים שעושים זה על מנהג חשוב, לא על כל מנהג. אז הדלקת הנרות כנראה נקראת דבר חשוב, והסופגניות פחות. כנראה, תחזיר את זה, כן? אותו יסוד על ההלל בראש חודש, לברך או לא לברך, זה אותה סוגיה. כן, זאת אומרת שהתגלה בחנוכה משהו נוסף, שיש כוח לאומה לחדש תורה. ומדוע הדבר הזה היה כל כך חשוב דווקא באותם הימים? בגלל שבאותם הימים בטלה הנבואה, והיה מקום למחשבה שהקדוש ברוך הוא כבר לא נמצא בישראל. ולכן זה שהאומה הייתה מסוגלת לחדש מנהג, זה דבר חשוב, מראה שהשכינה עדיין נמצאת בישראל. אבל כאן אני רוצה פה לשאול שאלה חמורה, מדוע המנהג הזה של העם להדביק נרות? אפשר לומר בגלל נס פך השמן, אפשר להגיד, הם שמעו שקרה למקדש משהו, אז הם עשו. אבל יש ספק גדול אם העם בכללו ידע על הנס הזה.
ככה פרסמו את הנס, הדליקו את הנרות על החלום וכולם ראו.
אבל למה דווקא הדלקת נרות? יש הרי, למשל בספר הקדמוניות היהודים של יוספוס פלביוס, שהיה כהן בזמן בית שני, ואפילו מבחינה משפחתית התייחס לבית חשמונאי, הוא כותב שקראו לחג הזה חג האורות. מכאן הביטוי חג אורים שמח, כן? זה בא מיוספוס פלביוס. הוא אומר, ולמה קראו לזה חג האורות? כי זה היה אור גדול שהם סוף סוף השתחררו משעבדיהם. תגיד, נס פך השמן, תגיד. לא רוצה להגיד, כן? כן, יש אומרים שאולי הוא היה מרוקאי ככהן הגדול, מה נס פך השמן, נס פך לא, כן? אבל כנראה שהייתה סיבה אחרת לגמרי. מובא בגמרא במסכת שבת שכאשר הייתה גזרה לא לעשות ברית מילה, אז האנשים היו מלאים את ילדיהם בסתר, היו גם מסתירים את דבר הלידה, לא רק את הברית, היו מסתירים את זה שבכלל נולד ילד, אבל רצו שאנשים יבואו לברית. אז איך עשו? היו מדליקים, ככה קבעו בגמרא במסכת שבת, היו מדליקים נרות בחלון כדי להודיע שיש ברית. אני מניח שהדלקת הנרות הייתה נעשית באופן הזה, שברגע שנולד הילד היו מדליקים נר אחד בחלום, למחרת שני נרות, אחרי זה שלוש נרות, כדי שידעו מתי הברית. כשבערב הברית היו שמונה נרות בחלום, ואז ידעו מי שהיה צריך לדעת שיש ברית באותו בית. זאת אומרת שזה מנהג קדום שקדם לנרד
בית שמאי.
אני מדבר פה לפי בית הלל, אותו דבר לפי בית שמאי. בית שמאי, אתה אומר, עוד שמונה ימים יש ברית, זה אותו דבר, כן? זה גמרא במסכת שבת, אור הנר, לא זוכר באיזה דף, זה בפרקים האחרונים שם, אור הנר דיווחו בברור חיים משתי שם משני שם, כן? אז כן, אנחנו רואים שיכול להיות שמשהו שנהגו בזמן השיעבוד המשיך ואחר כך הפך להיות סימן של גאולה. ייתכן שוב אתם רואים את הקשר בין המרד לבין קדושת הברית. זה היסוד. נו, כן.
עכשיו אני מבין למה שיש מנהגים להדליק כמה חנוכיות אם נולדו תאומים או יותר.
מנהג להדליק כמה חנוכיות זה המנהג של הרמב״ם, נכון? כי מספר בני הבית זה מנהג הרמב״ם שהיה ספרדי, ולכן זאת הדעה של האשכנזים. ואילו המנהג להדליק רק חנוכיה אחת זה מנהגו של הראש שהיה אשכנזי, ולכן כך נוהגים הספרדים, נכון? לא, למה אני אומר את זה? שלא יגידו שיש הלכה פוסק, הלכה לספרדים כפוסק זה בגלל שהוא היה ספרדי, זה לא דבר. כן, אנחנו רואים הרבה מאוד מקרים שזה מתהפך במהלך ההיסטוריה, ויש לזה סיבות שלא כאן המקום לבאר אותן. אם כן, יש פה מלחמה על קדושת האומה. ומובא במגילת אנטיוכוס ובעוד כמה מדרשים, גם בשאילתות דרב חי גאון, מובא שהגזרה הייתה בעיקר בשלושה דברים. היו עוד גזרות, אבל היו שלוש גזרות מרכזיות שגרמו לחמתם של בני יהודה. היו גזרה על השבת, על ראש חודש ועל ברית מילה. למה דווקא שלושת אלה? כי השבת היא בבחינת תורה שבכתב, והראש חודש בבחינת תורה שבעל פה. כי הרי מי קובע, מי מקדש את החודש? ישראל. כן, בדין מקדש את החודש. כן, זה קדושת האומה. שבת זה קדושה שהקדוש ברוך הוא קובע, זה בבחינת תורה שבכתב. ומה למה מילה? כי מילה זאת הסגולה. זה מראה על סגולת ישראל. כי אדם נימול עוד לפני שהוא מספיק להגיד שהוא מסכים. אם כן, זה דבר שכפוי עליו, כמו שהסגולה הישראלית כפויה עלינו. כשם שאנחנו תמיד יהודים קדושים, בין שיש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בין שאין לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, יש קדושה סגולית. לכן בשלושת הדברים האלה נלחמו בנו היוונים.
אז הם לא יכולים לעשות
בשביל. מה?
בכלל הוא לא נימול, מה זאת אומרת?
כן, ברור. ברור, נכון, נכון, אתה צודק. ערלי ישראל נקראים מולים, ולכן זה לא עוזר להם. כן, מה זאת?
לסיבה הזאת להדלקת
נרות. מה, שזה שמונת ימי מילה? כן, זה מובא גם בשלטות דרב חי גאון, בשם בדרשה דחנוכה, במהדורת פרופסור מירסקי, לא במהדורה הרגילה. שם מובאת דרשה שכתב רב חי לחנוכה, ושם הוא מזכיר במפורש ששמונת ימי חנוכה כנגד שמונת ימי מילה, והוא לא מסביר למה. בסדר? וגם יש גמרא בערכים, שמשמע שמה, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. שבעה אלה הוא ישיבת ימי הסוכות, שמונה שמונת ימי המילה. וכן יש קשר בין הדברים, כי הרי, לא יודע, שבעת ימי הפסח הוא שמונת ימי המילה, יש מדרש אחר שאומר שבעת ימי הפסח הוא שמונת ימי הסוכות. וכיוון שחנוכה זה המשך של סוכות, מכל מיני סיבות שאין כעת הזמן לפאר אותם, לבאר אותם, אז זה סימן גם להדרשה הזאת שאמר. כן. נמשיך הלאה. מה רצו מאיתנו היוונים? כלומר, מה זה כזה הרגיז אותם שאנחנו מה שאנחנו? יש לזכור, קודם כל, מה היה היחס הראשוני של היוונים כלפי תורת משה. היחס הראשוני של היוונים כלפי תורת משה היה היחס של הערצה. כן? כמובן, באיגרת אריסטיאס את פילוקרטס, ששם מסופר שתלמי פילדלפוס, כן? פטולמאוס השני פילדלפוס, מלך מצרים, שהיה מוקדוני, מאוד מאוד התלהב מחמישה חומשי תורה. הוא כל כך התלהב שהוא ביקש מחכמי ישראל ומאלעזר הכהן הגדול לתרגם לו את התורה ליוונית. צריך להבין מה זה אומר לתרגם את התורה ליוונית. המטרה הייתה להביא את התורה הזאת למקום מכובד בעיני היוונים. מה בעצם עמד מאחורי הדרישה הזאת לתרגם את התורה? תרגום השבעים, ספטואגינטה. מה שעמד מאחורי הדברים זה האמירה, התורה זה דבר נפלא. אנחנו מאוד מעריצים את היהודים על זה שהם שימרו כל כך הרבה זמן את הספר הכל כך חכם הזה עבור התרבות הכללית. זאת אומרת, זה נפלא הספר שלכם, כדאי שזה יהיה מתורגם סוף סוף ליוונית. וזה יועמד במקום של כבוד על מדף מכובד בספרייה של אלכסנדריה לצד יצירותיהם של אפלטון ואריסטו. אתם מבינים למה בשביל יוונים מה זה אומר לשים ספר על המדף של אפלטון ואריסטו, אותו מדף ממש. איזה כבוד עצום. יש גם תלמיד של אריסטו בשם קליארקוס, הוא מספר על פגישה שהייתה בין אריסטו רבו לבין יהודי אחד בשם שמעון. כמה מספר? שאריסטו פגש יהודי בשם שמעון, ואריסטו מאוד התפעל מן היהודי הזה. ככה מספר קליארקוס, זה סיפור אמיתי. והשבח הגדול שאריסטו מצא לומר על היהודי הזה זה שהוא חושב כמו יווני, הוא חכם כמו יווני. זאת אומרת, להיות יווני זה האדם. במילים אחרות, מה התפתח ביוון? התפתחה מחשבה כזאת, שיש תרבות כללית המכונה הגמוניה או אימפריום בלטינית, ובתוך התרבות הכללית הגדולה הזאת יש מקרים פרטיים. יש יוונים יוונים, יש יוונים פניקים, יש יוונים מצריים, יש אפילו יוונים יהודים. כלומר, להיות יהודי זה איזה גיוון של הזהות היוונית. אבל הנורמה הכללית של התרבות נמצאת ביוון. גם אתה מחשבתם של היוונים. ולכן אין שום בעיה לקחת את ספר התורה ועד רבה, לקבל ממנו השראה רבה וללמוד את הספר הנפלא הזה באלכסנדריה, בבית מדרש של הפילוסופים. אוקיי. אני לא רוצה. בקיצור. תחי את זה, תחי את זה, תחי את זה, תחי את זה. איפה זה? יאללה, כולם ביחד זה קצת מצוות. זהו, איך? טוב. עכשיו, המחשבה הזאת היא בעצם באה להתייחס אל התורה בתור חוכמה. וחוכמה זה דבר אוניברסלי, שייך לכל בני האדם באשר הם. לא משנה מי הוא הלומד, לא משנה מי הוא המגלה אפילו. כלומר, חוק הגרביטציה הוא אמת בין שמי שגילה אותו היה ניוטון ובין מי שגילה אותו היה מישהו אחר. זה לא ניוטון שנותן את הצבע שלו לחוק הגרביטציה. כמו כן, זה שהתורה צמחה בעם ישראל או נשמרה בעם ישראל, זה לא אומר שום דבר ייחודי על עם ישראל. זה אומר שיש פה ספר חכם מאוד שמשום מה נשמר באומה הזאת. וכאן יש פה, יש איזה בעיה, כי הרי התורה איננה חוכמה. אולי גם כדי שדתיים ידעו את זה, התורה איננה חוכמה. התורה היא דבר השם. הגויים אמרו. זהו, זה מבינה. כי אשר ישמעו ואשר יאמרו את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. למה הם אומרים את זה? כי הם לא יודעים מה זה להיות קרוב אל השם. כי מי גוי גדול אשר אלוהים קוראים אליו כשם אלוהים וכל קוראים אליו? לכן כשהם רואים אצלנו חוקים צדיקים, הם חושבים שזה בגלל חוכמתנו. זה מה שאומר משה. אבל מצד האמת, התורה היא דבר השם. ומכיוון שהיא דבר השם, היא פנייה אל מישהו. יש חשיבות לאישיות שמקבלת את התורה הזאת. ולכן, מי שזה מופנה אליו, הוא זה שמבין על מה מדובר. מי שזה לא מופנה אליו, לא מבין על מה מדובר. עכשיו, המחשבה היוונית שרואה בתורה חוכמה ולא נבואה. מחשבה זו לא יכלה לצמוח כל זמן שהיו נביאים בעולם. כי שרתה שכינה באופן כזה שהיה ברור שדבר השם מופנה לישראל. ממתי נהייתה אפשרית המחשבה הזאת? משעה שפסקה הנבואה. ואז אנחנו בעולם שבו אין הבדל בין הכישרון של היהודי לבין הכישרון של הגוי. שניהם עסוקים בחוכמה. ולכן הייתה בעיה לאבותינו כשהם השתחררו מהיוונים. הם שאלו את עצמם, האם כשניצחנו את היוונים בקרב, האם לא ניצחה אותנו התרבות היוונית? כמו שהתרבות היוונית ניצחה את הרומאים. הרומאים כבשו את יוון ונוצחו על ידי תרבותה. אז אולי היוונים צודקים? אולי באמת יש נורמה כללית של התרבות ואנחנו רק מקרה פרטי בתוכה? ואז יוצא שהערך של סגולת ישראל הוא אפסי, בלתי נחשב. לכן היה צורך בנספח השמן כדי להראות לא רק שהיה פה ניצחון צבאי, אלא שבאמת הטענה היוונית איננה צודקת. כפי שהמהר"ל אומר על דרך הרמז, כן? יוון בגימטריה 66, היכל בגימטריה 65, אם כן יוון, גוברים על ההיכל. אבל כהן גדול גובר על יוון. לכן היה המונח בחותמו של כהן גדול לפני ולפנים להורות שיש איזשהו יסוד שנשאר טהור בתוך הזהות הישראלית שהיוונים לא יכולים לפגוע בו. את כל זה אנחנו מזכירים בסדרי התפילה שלנו. כשעמדה מלכות יוון הרשעה בימי מתתיה, נכון? אתה כתוב, נכון? בימי מתתיה בן יוחנן, נכון? לא מתתיה בנוסח הספרדי לפחות המקורי, לפני שהמדפיסים זייפו, היה כתוב מתתיה. כן? בימי מתתיה הכהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל לשכחם מתורתך. כן, לפני שהמדפיסים זייפו, הנוסח המקורי על פי רבנו עמרם גאון היה לשכחם מתורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. האמת היא שברור, הרי למה אלה שלא הבינו, המדפיסים לא הבינו, אז מה חקו אותם הם? כי קשה להם, מה זה להשכיח מת? אתה להשכיח את, נכון? וכמו שאומרים, זה לא אנגלית, כן? נגיד אומרים, תשכח מזה, forget it, נכון? אבל בעברית צריך להגיד להשכיח את, לכן אמרו להשכיח עם תורתך, אבל יש בעיה. המדפיסים לא שמו לב שכתוב בהמשך, הוא להעבירם מחוקיה, צריך להגיד להעבירם על חוקיה, נכון? אל תדאגו, עוד 30 שנה גם זה יתוקן על ידי המדפיסים. אבל זה המשמעות היחד לגמרי. אם אנחנו מבינים להשכיחם מתורתה, הכוונה להשכיח את ישראל מהתורה. לקחת את התורה בתור תוכן של חוכמה ולמחוק את שם ישראל ממנה, את הייחוד הלאומי שלנו, את היותנו עם סגולה. לא, לא רצו להשכיח את התורה. הרבה, את התורה רצו.
אבל זה התורה, התורה זה ישראל.
אז אתה יודע שהתורה זה ישראל, כי יש לך נטייה לכיוון היהדות, אבל ביוון הם לא ידעו את זה.
אבל אם הם יבינו
רק
את התורה,
הם יגידו שנבואה זאת השראה. הם יגידו שנבואה זאת השראה, נכון? כפי שעשו הנוצרים. הנוצרים, איך הם מבינים מה זה נבואה? הם אומרים, זה השראה. אז יש משורר גדול, אז הוא נביא. זה סוג של פילוסופיה, סופו של דבר.
הרב, אתה צריך לקרוא
בסיבור? כל אחד ינהג כמנהג אבותיו. האמת היא רב סעדיה גאון, בסיבורו אומר להשכיחם תורתך. רבנו עמרם גאון אומר להשכיחם מתורתך. אולי ההפך. כן? זה מחלוקת גאונים, מה אתה רוצה? כן? עכשיו, כן. אתה יודע, אתה יודע, אתה
נמצא?
לא, אתה נמצא, אתה לא צריך להגזים. את מוסר היהדות, כן. מוסר היהדות, כן. מה אתה אומר? לבטלה מתורתך, אותו דבר. אותו דבר. לבטלה מתורתך, כלומר לקחת להישאר את התורה ולבטל ישראל ממנה. כן. הם רצו להילחם בזהות הישראלית. והזהות הישראלית מגיעה לביטוי מלא תוקף וזה שיש לנו מלכות. כל זמן שאין לך מלכות, אתה לא זהות.
אבל התורה עדיין...
מה?
היה מלכות בלי תורה, זאת אומרת,
זה... מלכות בלי תורה, זה הכוונה שיש מקום לישראל, לא? עד רבה. מה אתה חוגג בפסח? את זה ש-600 אלף עובדי עבודה זרה יצאו ממצרים. נכון? טוב. מלאך, מלכי בית חשמונאי, נכון? מי זה שבט? לוי, ממשפחת הכהונה, נכון? האם זה בסדר או זה לא בסדר? זו מחלוקת עתיקה בין החשמונאים לבין יהודי אלכסנדריה. יש ספר נקרא חוכמת שלמה שנכתב באלכסנדריה בתקופה החשמונאית, שבו יש דברים קשים מאוד נגד זה שמלכי בית חשמונאי, כהנים, תפסו את המלוכה. נראה לי שבית חשמונאי חשבו שזה בסדר. זו מחלוקת עתיקה, אני כן. האמת היא שזו מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם, והיא כנראה מחלוקת בבלי וירושלמי. כי חילו של הרמב"ן שאומר שזה לא בסדר, זה בגלל שכתוב בירושלמי, מה כתוב בירושלמי? אין מושכין כהנים מלאכים, משום לא יסור שבט מיהודה. כן? מזה הביא הרמב"ן ראיה שבית חשמונאי לא היו בסדר. והרמב"ן לא הביא שזה לא בסדר, הוא אומר, משכו מלך מן הכהנים, ונראה שדבריו מבוססים על הבבלים. בבבלים מסופר שהיו טענות נגד מלכותו, נגד ינאי אלכסנדר, אחד ממלכי בית חשמונאי. אמרו לו הרבנים, ינאי, דייך כתר מלכות. הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. כי טענו שהוא פסול לכהונה, אז אמרו, דייך כתר מלכות. אז משמע שעל המלכות לא הייתה טענה. על הכהונה הייתה טענה. אז זה דווקא יכול להיות שזה מחלוקת אביב ירושלמי. על כל פנים צריך להבין את העומק של המחלוקת הזאת בין הרמב"ן לבין הרמב"ן. כי פה נשאלת השאלה, ברור שיש איזו בעייתיות בזה שכהונה עוסקת בפוליטיקה. כי הכהנים הם עוסקים בענייני דת. וענייני דת זה לא ענייני מדינה. הם תארו לעצמכם שהרבנים יתפסו את השלטון. עם כל הכבוד שיש לנו לרבנים, זה יהיה קטסטרופה. המדינה תחרב. בגלל שמה שעניין אותם זה איך להעביר 50% מתקציב המדינה לישיבות. והרי מדינה צריכה דברים אחרים. מדינה צריכה להילחם, צריכה בריאות, צריכה רווחה, צריכה תרבות, ספורט, הרבה דברים שאת הרבנים, זה לא מעניין. אם כך, ברור שיש איזה בעייתיות בזה שהכהונה תופסת את המלכות. אף על פי כן, הרמב״ם גם יודע מה שהוא אומר. הכיצד ניישב את הדברים? ונשאל את השאלה בצורה יותר ברורה. מי צודק? האם הרמב״ם או הרמב״ם? מי שצודק זה רבי צדוק מלובלין. רבי צדוק מלובלין, רבי צדוק הכהן מלובלין, בספרו פרי צדיק, מסביר שבעצם בכל הכהונה כולה יש יסוד של מלכות. הכהנים הם צאצאי מי? אהרון הכהן. כלומר, כל הכהנים הם צאצאי אהרון, ומי עוד? ואלישבע בת עמינדב אשתו, נכון? נכון?
ברור.
ברור. רגע, רגע. כלומר, ברור שהכהנים הם ברור מאיש ואישה. האיש אהרון הכהן, האישה אלישבע בת עמינדב. מי היא אלישבע בת עמינדב? היא הבת של עמינדב. האחות של נחשון, שהיה נשיא שבט יהודה, וממנו יצא אחר כך שושלת המלוכה, דוד המלך בא מנחשון. זאת אומרת שכל הכהנים הם מבית המלוכה מצד אימם.
מבית הכהנים
של
אביב?
מה?
מבית כהנים
של אביב. איך אתה יודע? אבל כל הכהנים הם מנה מבית המלכות מצד אימם. ומה זה מלכות מצד האם? איך נאמר? שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אמרו חז"ל, אין אביך אלא הקדוש ברוך הוא ואימו כנסת ישראל. כלומר זה היסוד של תורה שבעל פה. תורת אמך זה התורה שבאה מכנסת ישראל. מי שמקבל תורה שבעל פה, מי שמגן על התורה שבעל פה, יש יסוד להנהגתו במלכות. ומכיוון שהחשמונאים נלחמו על קדושת התורה שבעל פה, לכן היו ראויים למלכות למרות היותם כהנים מצד אימם. מתי פסקה מלכות מבית חשמונאי? משעה שנהיו צדוקים. משעה שנהיו צדוקים וכבר לא רצו תורה שבעל פה, בטלה מהם המלכות וחזרה המלכות לנשיאים. הנשיאים היו מאיזה משפחה? מדוד המלך, נכון? אבל מצד מי? מצד אימם גם כן. רבי יהודה הנשיא היה משבט בנימין מצד אביו, ומצד הנשים הוא היה צאצא של בית דוד. כן.
האידיאל
הוא מישהו שיהיה כהן לפי זה. הוא כאילו יותר מהם במוחס, לפי זה. הוא משני הצדדים. גם מצד האבא שלו אהרון, וגם מצד אמא שלו. ראוי שהכהונה במלכות יעשו נישואים ביניהם. כתוב, ובני דוד כהנים היו. פסוק כזה. כן,
מה
אתה אומר?
מה הקשר
לתורה של הלכות? כי המלכות מה זה? מה זה מלכות ישראל? זה הכוח של האומה לגלות שם השם. זה היסוד של תורה שבעל פה. כן, מלכות ותורה שבעל פה תרין עמלה. תלמוד פתיחת אליהו, נכון? כן, כן. אני רוצה רק להוסיף נקודה אחרונה, והיא השאלה, מדוע התאריך של חנוכה הוא כ"ה בכסלו? אם תסתכלו בספר החשמונאים, מסופר שחנוכת המקדש הייתה בכ"ה בכסלו. ככה מסופר. השאלה היא, למה החשמונאים החליטו לעשות את חנוכת המקדש בכ"ה בכסלו? זה מפורש בספר החשמונאים. שהם עשו את זה מפני ששלוש שנים בדיוק לפני זה, אנטיוכוס טימא את המקדש והכניס חזיר על גבי המזבח ואת פסל זהוס בתוך קודש הקודשים בכ"ה בכסלו. זאת אומרת, כ"ה בכסלו היה חג החנוכה של אנטיוכוס, שבו הוא חנך את המקדש האלילי שלו. זה כ"ה בכסלו הראשון. אבל כאן יש לי שאלה, הדרא קושיא לדוכתא, מדוע אנטיוכוס עשה את חנוכת המקדש שלו בכ"ה בכסלו? כי זה היה חג החנוכה של בית שני. כלומר, בימי בית שני, ככה מובא בספר חגי פרק ב', יסדו את ההיכל בכף ד' ב-24 לתשיעי, זה כתוב מפורש, שחור על גבי לבן בספר חגי, ואז יוצא לפי זה שהקרבת הקורבנות הראשונה הייתה בכ"ה בכסלו. אז יש להניח שבימי בית שני, עוד לפני אנטיוכוס, כל שנה בכ"ה בכסלו, היו מזכירים את זה שחנוכת המזבח הייתה בקפה. ולכן אנטיוכוס רצה לקמי ביום הזה. אבל כאן נשאלת השאלה, מדוע באבותינו, בימי בית שני, החליטו לחנוך את המקדש בקפה בכסלו? מזבח פשוטה, כי זה היה חג האורים. איך אני יודע? האורים. כן? איך אני יודע? יש מצווה דאורייתא של ביקורים. מה זה ביקורים? מי שגדלים אצלו בגינה או בפרדס פירות משבעת הגינים, הוא צריך להביא את הביקורים של אותם הפירות למקדש.